שלום וברכה ובוקר טוב, שואל שלומי. מה הביאור ברשי על ואת בלעם בן באור הרגו בחרב, שהחליפו אומנותם וכו'? הרי תמיד הרגו באמצעות חרב באותה תקופה, תודה. כן, אבל זה לא מה שרשי אומר. רשי אומר שבלעם החליף את האומנות של אומות העולם שהייתה להרוג בחרב, באמת, במקום זה השתמש בכלי של ישראל שזה הפה. ולכן כשהרגו את בלעם, החליפו ישראל את אומנותם באומנותו. במקום להרוג אותו בפה, הרגו אותו בחרב. זה מה שרשי אומר שם. טוב, הגענו לפסוק נון בפרק למד, בסדר, בפרק למד א', ונקרב את קורבן השם. זאת אומרת, האנשי המלחמה, לא רק שהשלל שלהם מבטא קדושה יותר גדולה בגלל שהקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב מחנה ישראל, אלא הם גם מרגישים שיש פה סיבה לתודה נוספת, בגלל שלא נפקד איש, שזה לא דרך הטבע. במלחמה, בדרך כלל, יש לצערנו הרוגים, והם לא נפקד מהם איש. לכן הם רוצים להודות על הנקודה הזאת, ולכן הם מוסיפים עוד קורבן. הקורבן של מה שלכאורה לא שייך לשלל, אלא לשללו הפרטי של כל אחד. כן, יש הבדל בין השלל והמלכוח שלוקחים מן האומה הנכבשת את רכושה הכללי, לעומת חפצים אישיים שהם שייכים לשלל הפרטי. מה קרה? ונקרב את קורבן השם, איש אשר מצא כלי זהב, עצעדה וצמיד, טבעת, עגיל וחומז. כל אלה הם כלים מזהב שהם משמשים כתכשיטים לחלקים שונים בגוף, לחפר על נפשותינו לפני השם. מה יש לחפר? לכאורה הם עשו הכל בסדר. אז אומרים, אמנם חטא לא חטאו, אבל מכלל הרהור לא יצאו. שהרי במלחמה על הזנות, וגם מלחמה שבה מעורבות גם נשים, שגם אותם הם הרגו בחרב, אז לא ייתכן שלא היה שם הרהור עבירה, ולכן על הדבר הזה הם רוצים להביא כפרה. מה? כן, כן, ברור, אבל המלחמה, אז אחרי כל זה, אז המלחמה נוגעת גם לנשים. ברגע שהם באים במגע עם נשים, מגע של חרב אפילו, לא ייתכן שלא יערערו. זה לא מה שהוא אומר. כן? כלומר, לפחות זה לא מה שרשי אומר. רשי אומר, אז לחפר על ההרהור. כן? אתה אומר, לחפר על זה שיחיו את הנשים. אולי. כן, זה לא כתוב. זה חידוש שלך. ויקח משה ולעזר כהן את הזהב מאיתם כל כלים מעשה, והיא כל זהב התרומה שרימו לשם, 16,750 שקל, מעט שרי אלפים ומעט שרי המאות, כי מדובר אם כן בכמות עצומה של זהב, שהייתה מצויה במדיין. אנשי הצבא בזזו איש לו, ויקח משה ולעזר הכהן את הזהב מצרי אלפים ומאות, והביאו לאוהל מועד זיכרון לבני ישראל לפני השם. טוב, עד כאן מלחמת מדיין. מלחמת מדיין, אם כן, הייתה הטהרה הנדרשת מן הזנות של בעל פאור, לפני שנכנסים אל מקום קדוש, אל ארץ ישראל. עכשיו, ארץ ישראל היא גם מקום הקניין. כן, זה המרחב. כתוב בספר יהושע, שיהושע שלח שני אנשים מרגלים, חרש ליריחו, ואז הם באים אל אישה זונה, ושמה רחב. למה הכתוב מציין את השם שלה? היה אפשר להגיד האישה. אלא, אומר הרב קוק, שהמפגש עם הארציות, זה המפגש עם הרוחב. והרוחב מזנה. יש מעבר מחיי צמצום לחיי רוחב, ולא ייתכן שהדבר הזה לא ייצור איזושהי מהפכה נפשית. המהפכה הנפשית באה לידי ביטוי גם ברוחב ארץ ישראלי, וגם בכמות העצומה של השלל שנלקח אז, ושהתווסף אצל בני ראובן ובני גד למה שכבר היה להם. וזה מה שכתוב בתחילת פרק למד ב', ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה. כן, המקום שבו טוב לראות צאן, זה עבר הירדן המזרחי. לעומת עבר הירדן המערבי, שהוא יותר מתאים לשדות וקרמים, לחקלאות ארצית. כאן המקום יותר מתאים לדרכי קניין, מקנה מלשון קניין, של בקר וצון. ולכן יש להם בקשה מיוחדת, ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ולעזר הכהן ולנשיא העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ולעלה וסבא מונבו ובעון, הארץ אשר יקה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה ולעבדך מקנה. שימו לב שהם לא אומרים מיד מה הם רוצים. כי כנראה הם בוחנים את התגובות של משה, תוך כדי ההצגה של העניין. אז כאילו, כתוב גם, לארץ אשר יקה השם. טוב, נו, אז מה? מה זה הארץ? עטרות ודיבון ולעלה. תגידו מה אתם רוצים. כן, זה מקום מקנה, נו ואז מה? ולעבדיך מקנה, נו ואז מה? כן, כלומר, יש איזה מין איסוס בעצם ההצעה, ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך, לאחוזה, ואז יש פה התוספת, אל תעבירנו את הירדן. כן, כלומר, הם לא רוצים לכבוש את ארץ כנען, הם רוצים להישאר בעבר הירדן המזרחי. עכשיו, נשאלת השאלה, האם הבקשה הזאת היא מלכתחילה לגיטימית או לא? הרי זה לא ארץ כנען. עבר הירדן המזרחי זה לא ארץ כנען, אבל זה ארץ ישראל. זה ארץ ישראל בהבטחה לאברהם אבינו. אז כך שאנחנו מבינים שיש לארץ ישראל שני סוגי גבולות. יש הגבולות של פרשת ברית בין הבתרים, שכוללים גם את עבר הירדן המזרחי, ויש הגבול, וזה בפרק ט"ו של ספר בראשית, לעומת הגבולות של פרק י"ז, שני פרקים אחר כך, שזה ארץ כנען. ארץ כנען זה מהירדן ועד הים. ואז יוצא שהתורה נתנה לנו שתי, כלומר, מה שקרה, ארץ ישראל מודולרית. יש מצב שבו אתה מתמקד בארץ כנען בלבד, מפני קדושתה היתרה של ארץ כנען, אומר הספרי, רק ארץ כנען ראויה למזבחות ולא עבר הירדן המזרחי, או שאתה אומר, לא, אנחנו רוצים משימה יותר רחבה שכוללת את עבר הירדן המזרחי. מה המשימה הזאת? מה היה קורה אלמלא הבקשה של בני גד ובני ראובן? מה שהיה קורה זה שכל ישראל היו נכנסים לארץ כנען, ומה היה קורה לעבר הירדן המזרחי, לכל ארץ סיחון ואוג? היא הייתה נשארת בשלטונם של בני ישראל, לא שום ספק, הרי הושמדה כל האוכלוסייה הקודמת, וזאת ארץ עשירה, אז יש להניח שכל עבר הירדן המזרחי היה שייך לעם ישראל. אבל לא היה מגע עם אומות העולם, כי הרי מצד מערב יש ים, מצד דרום מדבר, מצד צפון לבנון, לבנון באותם הימים זה יער, סבוך, אין בן אדם שם. מצד מזרח, גם כן מקום ריק. איפה המגע עם אומות העולם? העמים ארם, עמון, מואב ואדום. איך מאים במגע איתם? הרצף הטריטוריאלי מגיע דרך עבר הירדן המזרחי. ואז יוצא שכאשר יש התיישבות של בני גד ובני ראובן במקומות האלה, יש קשר בין ישראל לעמים. כלומר, יש אפשרות לבסס איזשהו גשר של השפעה או של קבלה, על כל פנים, משהו בעל אופי אוניברסלי, ברגע שבני גד וראובן יושבים שם, לא בכדי שמו לב לכך שגד, ראובן, ראשי תיבות גר. גר, החוליה המקשרת בין ישראל לעמים, והקבלה גר זה ג' ראשונות, כלומר שלושת הספירות העליונות שיכולות להאיר יותר. לעומת זה, אם בני גד ובני ראובן נכנסים לארץ כנען, יש איזה מין רצועת ביטחון סטרילית שמקיפה את עם ישראל ואין לו קשר עם העמים. אז בני גד ובני ראובן מרגישים שהצמיחה הכלכלית שלהם היא אפשרות של מגע כזה. השאלה היא, האם זה דבר טוב או זה דבר רע? הרי צמיחה כלכלית היא חרף פיפיות. היא יכולה להביא להגדלת הנפש, היא יכולה גם להביא לידי השחתה, וזה בדיוק החשש של משה,